אז עם תחילת השיחה הזאת אני רוצה קודם כל לפתוח ולקוד קידה בשלושה כיוונים, אחד כלפי הריטריט והאפשרות לתרגל לעומק במדינה מערבית פחות או יותר, דרמה. שתיים, אני רוצה לקוד קידה מאוד עמוקה וכנה ו... מה ש... מכל הלב לאינטליגנציה ששמעתי וראיתי שעוברת דרככם במפגשים האישיים ובקבוצות. זה היה מאוד, היה משהו מאוד מאוד מרגש ב... לשמוע את הטיצ'ינג מהפה שלכם, בדרך שלכם, באופן שבו אתם הבנתם אותם, דרך הספציפיות של, של מי שאתם. היה בזה משהו מאוד מאוד מרגש בלראות באיזה אופן אינטליגנטי לקחתם מה ואיך שטוב ומזין עבורכם, וחלק נשאר בצד וזה טוב. אז ממש לקוד גידה ולהביע ביטחון שצדיק את עצמו. באינטליגנציה הזאת, ואני יכול, אני זוכר בתחילת הריטריט, אני ולילה אמרנו אחד לשני שלהביא כזה נושא לריטריט כל כך קצר, אנחנו לא בטוחים, אבל עכשיו אני ממש בטוח, אני ממש בטוח. והכיוון השלישי שאני רוצה לקוד אליו זה המורים, ש... לאורך השנים הביאו את הטיצ'ינג, מביאים את הטיצ'ינג, והמסורת, אין סוף מורים, לאורך לפחות 2500 שנה, לפחות, זה המינימום, שמוסרים טיצ'ינג ומאבים חוכמה, שהולכת וצוברת תאוצה ומתגברת ומתעשרת ומשתנה. ואני מאוד מקווה שאני אצליח ב... זמן הקרוב, בשיחה הקרובה, לשרת הן את האינטליגנציה שלכם והן את הטיצ'ינג. מה שאני הולך לדבר עליו היום הוא, הוא התמונה הרחבה, הגדולה, לא יודע אם רחבה, הוא חלק מהתמונה הגדולה, מהמפה. אני מאוד מקווה שבהנחיות וב... קבוצות ובמפגשים, אתם מרגישים, ככה אני מרגיש, שמקבלים ומקבלות מענה לאיפה שאתם, לאיפה שאתן. וזה מאפשר, או לקחתי את החופש שזה יאפשר, לשיחה להיות יותר רחבה. אז השיחה הזאת, אני מכין אתכם מראש, היא לא בדיוק הנחיות תרגול. יכול להיות שבשביל חלקכם הכל יישמע כן, אין בעיה, I plug it in right now וזה עובד. אני אהיה מופתע, אבל יכול להיות. יכול להיות שעבור חלקכם הכל יישמע כמו, לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, למרות שבנינו אתכם יפה במהלך הריטריט, ונראה שנבניתם יפה. עבורכם כנראה זה יהיה מיקס. אז רק להגיד שזה בסדר, אני לא חושב שזה ריאלי להניח ש... רובכם או כולכם או מישהו יבין את הדברים במלואם בריטריט הזה. אני פה מכוון ומצביע לטווח הארוך על משהו שאני במשך הרבה מאוד שנים מצוי במגע קרוב איתו, במגע אינטימי איתו, ומרגש אותי עמוקות, כל פעם שינה אותי עמוקות ועדיין משנה. בתרגול הזה שאנחנו מעודדים בקונטקסט של הריטריטים האלה ובמסורת הזאת, יש איכות וכוח מאוד מאוד יפה של להיות מאוד ממוקדים בחוויה מעכשיו לעכשיו, מאוד ממוקדים בחוויה ברגע, במיוחד שאנחנו בריטריט, והחוויה שלנו היא בעצם מאוד, אנחנו חווים אותה בצורה מאוד אינטנסיבית, עם מעט מאוד הסחות דעת, אנחנו מהר מאוד ובצורה מאוד אינטואיטיבית מגיבים למה שאנחנו חווים וחוות. וזה יתרון עצום. עצום של 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 המסורת הזאת. וכולכם, אני מרגיש, עשיתם ועושים את זה בצורה מאוד מרשימה. יש לזה גם חיסרון מסוים, שני חסרונות מסוימים, אבל אחד החסרונות הזה זה שזה קצת, לפעמים אנחנו לא מסתכלים, או לא תורכים או תורכות להסתכל על התמונה הגדולה, או לשאול את עצמנו שאלות על התמונה הגדולה. והרבה פעמים אנחנו מתמודדים כל פעם ממה שעכשיו לפנינו, אבל בעיניי, בשביל ללכת בצורה מושכלת לאנשהו, אתה גם צריך לראות את הצד הזה שאתה או את עושה עכשיו, וגם לדמיין או ליצור דימוי של לאן כל זה הולך. וחיסרון נוסף של האופן שבו אנחנו מתרגלים, או חיסרון אפשרי נוסף של האופן שבו אנחנו מתרגלים, שמי שהצביע עליו עבורי הוא לא היה בודהיסט וגם לא מורה, לא בדיוק. הוא אמר לי, כשאתה, זה פרפרזה, אני לא אגיד בדיוק מה הוא אמר לי, בחור אחר, אבל הוא אמר, כשאתה מסתכל על המציאות, ישבתי אז בריטריט עצמאי, אינטנסיבי, 10 ימים לבד בבקתה על עץ, בגשם, היה גג לבקתה, והוא אמר לי, כשאתה יושב שם באינטנסיביות ומסתכל על הדברים, האם אתה לא גם מקבע אותם כאמיתים, מאחר ואתה מסתכל עליהם מרגע לרגע? האם אתה לא, כשאתה מסתכל עליהם, גם מניח איזושהי אמיתיות, ואז אתה נשאר עם איזושהי חוויית מציאות דומיננטית כזאת, שאתה כל הזמן נמצא איתה באינטימיות, אבל אולי המציאות הזאת היא לא בדיוק, היא לא בדיוק מציאות. ובדרך שבה אתה מסתכל עליה, אתה מעניק לה, אתה מעניק לה תוקף, כמציאות. אז אני רוצה להגיד ולהודות בזה שיש בזה משהו. יש בזה היום, אני חושב, הרבה משהו. כשאנחנו מסתכלים ומסתכלות על החוויה מרגע לרגע, אנחנו באופן מאוד אינטואיטיבי מניחים ומניחות שיש המציאות. איפשהו, איכשהו, מאיזשהו סוג, שהתחושה הזאת של הגוף היא באמת אמיתית, ועכשיו אני נמצא איתה, אני במגע איתה. אני רואה אותה או רואה אותה כפי שהיא. או אם אני הולך למרחב של מדיטציה, אז אני מרגיש או מרגישה באופן אינטואיטיבי שהמרחב הוא אמיתי. דברים אולי עולים ויורדים במרחב, אבל המרחב הוא שם. עכשיו, זה לא מחשבה מודעת, זה פשוט תחושה אינטואיטיבית שיש לנו כאנשים שאיפשהו יש משהו אמיתי. התחלתי מקצה, אני אחזור אליו. הסיבה שדברים מרגישים אמיתיים, אגב, היא סיבה מאוד טובה ומצביעה על עוד יתרון שיש במסורת הזו, כי כשאני יושב או יושבת עם משהו, ואני קצת מרגיע או מרגיעה את המחשבות, אז אני מרגיש או מרגישה שאני במגע עם משהו שהוא יותר אמיתי. עם הרגש שלי, עם הגוף, וזה מרגיש יותר טוב, יש שם פחות סבל. זה מרגיש יותר אמיתי, המוח מספר פחות סיפורים משוגעים, אני יודע להגיב או יודעת להגיב בצורה יותר נבונה למציאות. ונכון, יש שם משהו שמרגיש יותר אמיתי. וזה מאוד טוב, זה דרך מאוד מאוד טובה של תרגול, הלוואי וכל האנשים בעולם היו עושים אותה יותר. אבל היא גם מקבעת, או יכולה לקבע את התחושה או ההנחה, שכאשר אני מתבונן או מתבוננת כך, עם יחסית מעט מחשבות, או בצורה יותר מרווחת, אני רואה או רואה את הדברים כמו שהם באמת. ואת ההשקפה הזו אני רוצה להתחיל, סביב ההשקפה הזו אני רוצה להתחיל, להניח סימני שאלה ולהרחיב את ההחזקה שלנו, של ההשקפה הזאת. כי הבודה, דרך שאני קורא את הבודה, זה יהיה די קשה להניח או לחשוב או להוכיח שמה שהוא רצה זה שפשוט נהיה עם הדברים במגע פשוט איתם. זה יהיה די קשה להוכיח את זה, מכל מיני סיבות. בין השאר, כי אחרי התעוררות שלו, הוא מין הסתובב מסביב לעץ, 42 יום, דפק את הראש ושאל, איך לעזל אני מלמד את כל האירוע הזה? כן? איך לעזל אני מלמד את כל האירוע הזה? עכשיו, אם הלימוד שהוא רצה ללמד היה, ת, תקשיבו, כל מה אתם צריכים לעשות זה להרגיע קצת המחשבות, לשבת עם הנשימה וזהו, ואז אתם רואים דברים כמו שהם. האם הייתה לו סיבה להסתובב 42 יום מסביב לעץ ולדפוק את הראש ולשאול איך אני מלמד את כל זה? הבודה היה בחור מאוד אינטליגנטי. מהכתבים שלו זה מאוד ניכר. ההתעוררות, האפשרות של התעוררות, היא דבר לא קל להשגה. היא דבר לא קל להבנה. היא דבר נדיר. והיא כרוכה וטובעת איזושהי תובנה מאוד עמוקה. איזושהי הבנה מאוד עמוקה. הבנה שכשאנחנו מבינים אותה, כשאנחנו מבינות אותה, אנחנו יודעים ויודעות אינטואיטיבית, משהו השתנה פה לנצח. משהו השתנה פה לנצח. משהו אחר באיך שאני חווה או חווה את העולם. משהו אחר באיך שאני חווה או חווה את עצמי. באיך שאני מבין או מבינה את עצמי. בערך 200 שנה אחרי שהבודה מת, היה מורה גדול, ענק, שבדיעבד מתייחסים אליו, חושבים אליו כמורה הראשון של המהיאנה, שנקרא נגארג'ונה. גם בחור מאוד אינטליגנטי. על פי הכתבים שלו, אני לא רוצה להגיד את המילה יותר, אבל מאוד אינטליגנטי. והוא אומר, ויש לו ספר שנקרא מול המדיאמיקה קקריקה, שבעברית תורגם לאחרונה כשירת השורש של דרך האמצע, ויש לזה תרגום מאוד יפה. אבל קשה, טקסט קשה. ובטקסט שלו הוא אומר, בטקסט הזה, בלי הגעה לאמת המוחלטת, ניבנה לא יכולה להיות מושגת. ובגלל שכל כך קשה לראות את זה, את האמת המוחלטת, הבודה היסס אם ללמד, או חשש ללמד. עכשיו, יכול להיות שניבנה לא מעניינת אתכם, או שהמילה הזאת כרגע לא מהדהדת בכם, וזה בסדר גמור, כי אפשר באותה מילה, ניבנה, נירוונה, ניבנה, התעוררות. אפשר באותה מידה להגיד, או לשנסח ולהגיד, שחרור מאוד עמוק תלוי בהבנה של האמת המוחלטת. שחרור מאוד עמוק תלוי בהבנה של האמת המוחלטת. ואני רוצה להגיד שהאופי התרגול שאני מציע היום הוא מכוון לשחרור מאוד עמוק. מאוד עמוק. ואתם רשאים וחופשיים וחופשיות לעשות עם הדברים האלה מה שאתם רוצים, לדחות אותם לגמרי, לשים אותם על הנדף ושיחקו לאחרי זה, אבל יכול להיות שמשהו, שאיזושהי אש נדלקת שם, ויכול להיות שהיא תורגש כבוערת עכשיו, ויכול להיות שהיא תורגש כבוערת עוד עשור, ויכול להיות שזו לא האש בשבילכם, אני לא יודע, אבל אני משתף אתכם בסוג השחרור, באופי השחרור הכי עמוק שאני יודע לדבר עליו, כי זה נראה לי ראוי לאינטליגנציה שלכם. ועוד לומר, לדרמה יש הרבה מאוד פנים. יש לה את הפן של חקר וגילוי של מי אני, ומה אני אוהב, מה אני לא אוהב, מה באמת חשוב לי, של היכרות ואינטימיות ושחרור עם הפסיכולוגיה של עצמי, ועם תחושת העצמי שלי. ויש את הטיפוח של אהבה ושל איכויות יפות של הלב, של סבלנות, של נתינה, של חמלה, יש את זה. יש את הקו של סמאדי, יש הרבה קווים והרבה אופנים והרבה ביטויים לדרמה, שכולם חשובים וכולם תומכים האחד בשני. הקו הספציפי שאני אדבר עליו היום, הוא הקו שקשור בתובנה והבנה. Okay? הוא ממוקד בזה. יש עוד קווים אחרים, הם קרובים, הם קשורים, אבל אני כן רוצה לעשות הפרדה ביניהם בשביל הבהירות. עכשיו, לפעמים, במיוחד שאנחנו מדברים על ענתה, אז מישהו או מישהי יכולה לקבל את התחושה או את הרושם בכל מיני חוגים רוחניים, חוגים שעושים עבודה דומה לשלנו, שהעצמי או האגו הוא הבעיה, או שהוא בכלל בעיה. אנחנו אולי מרגישים או מרגישות ש הכיוון של התרגול הוא איכשהו להחליש או להיפטר מהאגו הזה. וממש לפני שעה ישבתי עם יונתן ואמרתי לו שבחוויה שלי, האופנים של השחרור העמוק, לאו דווקא יש להם השפעה כל כך ברורה על האישיות. ואז זה בסדר שאני... ואז ממש בתבונה מאוד גדולה הוא אמר, כן, זה לא בדיוק ברובד הזה. זה לא בדיוק ברובד הזה. וזה נכון, אנחנו לא רוצים, לא צריכים להיפטר מהעצמי, להגדיר אותו כבעיה, להרגיש שהאגו הוא בעיה. אנחנו רוצים משהו מאוד אחר, המשהו המאוד האחר הזה, אפשר להגיד שאנחנו רוצים להבין ולראות שהעצמי הוא אשליה. במובן מסוים העצמי הוא אשליה. דרך אחת לראות את זה, מאוד ראשונית, זה לראות שכל הזמן הכל משתנה, וכשאני מחפש אחר העצמי שכל הזמן הכל משתנה, אני לא יכול להצביע על שום דבר שהוא עצמי קבוע, נכון? הרגשות כל הזמן משתנים, מחשבות כל הזמן משתנות, תחושת הגוף כל הזמן משתנה, מה שאני תופס ורואה או רואה כל הזמן משתנה, אז איפה עצמי? עכשיו, איפה? הבנתם? מאוד קשה למצוא את העצמי כאשר אני רואה שהכל כל הזמן משתנה. דרך בעיניי עוד יותר מעמיקה ופורה לראות את זה, זה בדיוק מה שתרגלנו בריטריט הזה, זה להגיד, אוקיי, העצמי הזה הוא עולה ויורד בתלות הדדית עם מה שאפשר לקרוא לו יאחזות, אפשר לקרוא לו מאבק, אפשר לקרוא לו מתח, כן? זה אותו, זה מילים שונות לאותו עניין, ל-clinging and craving, לתנועה של push and pull. העצמי עולה ויורד, נוצר גם במינון שלו ובאינטנסיביות שלו וגם בכיווניות שלו, באיזה סוג של עצמי מופיע, בהתאם ל-clinging and craving, בהתאם ל-push and pull, בהתאם ללחץ, הם עולים ויורדים יחד. כאשר אני רואה או רואה את זה, אני מבין משהו, מבינה משהו עמוק לגבי העצמי. כאשר אני רואה ורואה את זה מספיק פעמים, מספיק דרכים, אני רואה או רואה שהעצמי הוא לא מציאות. הוא לא מציאות. הוא חוויה שמותנית בקלינגינג אנד קרייבינג. והיום אני רוצה להרחיב, עשיתי זה קצת בהנחיות בבוקר, אבל אני רוצה להרחיב על זה עוד מבחינת תובנה ומבחינה עיונית ורחבה יותר, להגיד שאותה אשלייתיות של העצמי, שאפשר לראות אותה דרך התלות שלו בקלינגינג אנד קרייבינג, בפוש אנד פול, איך קראתי לזה? להאחזות. אותה אשלייתיות של העצמי נכונה לא רק לגבי העצמי, אלא היא נכונה לגבי כל הדברים. היא נכונה לגבי כל הדברים. מחשבות, רגשות, דעות, אנשים אחרים, קריות מדיטציה, העולם, זמן, הכל מופיע ועולה ביחס לקלינגינג אנד קרייבינג, וזה העובדה הזאת, כאשר אני רואה אותה מספיק פעמים, מאפשרת לי להבין משהו מאוד עמוק על מה זה. מה זה? התו הזה הוא התו מאוד משוכלל, שכל פעם שצריך קצת זמן לחשוב על הדברים הוא נופל. זה מאפשר זמן עיכול. עלה הרבה מאוד כסף. עכשיו, שאלה חשובה, אני חושב, בשבילנו, בגלל האיכויות והכוח האמיתי של המסורת שבה אנחנו נמצאים פה, בסוג הזה של הדרמה, שאלה שנעשית מאוד חשובה זה, למה אכפת לי? Why should I care? כי מה אכפת לי למה זה? מה שמעניין אותי זה איך לסבול פחות, איך להיות יותר חופשי או חופשייה, איך לחוות את העולם בצורה חיה יותר, פתוחה יותר. אז ציטוט מן הגרג'ינה. בכל מקום שבו ישנה אמונה שדברים הם אמיתיים, בכל מקום שבו ישנה אמונה שדברים הם אמיתיים, השתוקקות ושנאה נובטות ללא הרף, והשקפות מוטעות מטופחות. ומולידות מחלוקות. אכן זהו מקורה של כל השקפה. בלעדיה, בלי האמונה שדברים הם אמיתיים, שום פגם בתודעה לא מופיע. לפיכך, כאשר זה, האמונה הזאת, תיעלם, כל ההשקפות וכל הפגמים של התודעה נעלמים. כאשר ההשקפה שכל הדברים אינם קיימים באמת, שהם אינם קיימים במסורת, אנחנו אומרים, אינם קיימים מצד עצמם. וכשאני אומר את המילה ריקות, הריקות פירושה, ריקות מקיום עצמי. זה אומר ששום דבר לא קיים מצד עצמו. אוקיי? אין אובייקט בשום מקום. אין שום אובייקט בשום מקום. כאשר כל הדברים נראים כך, שום פגם, חיכוך, כאב לא יכול לעלות בתודעה. עוד מעט אני אנמק. בינתיים יצטרכו לסמוך עליי בנקודה הזאת, על נגרג'ונה. ועוד הוא אמר, כאשר מישהי רואה שכל הדברים מופיעים באופן תלוי, היא רואה שהם חופשיים מטבעם. מה זה אומר שדברים מופיעים באופן תלוי? בדיוק מה שאמרתי עכשיו, תלוי במה? תלוי בתודעה. אוקיי? אין אובייקט, אלא מה יש? יש מופעים והם תלויים בתודעה. יש תחושה של עצמי, העצמי מורגש, נחווה, נכון? כולכם מרגישים עצמי עכשיו פחות או יותר, במידה כזו או אחרת. העצמי מורגש, נחווה, בתלות בתודעה. אוקיי? מה זה אומר תלות בתודעה? תלות בהיאחזות שדיברתי עליה קודם, ותלות באופן שבו התודעה מסתכלת, חושבת, מבינה את חוויית העצמי. העצמי נחווה כקיים בתלות בתודעה. אוקיי? כאשר מישהי רואה את כל שכל הדברים הם כך, שהם מופיעים בתלות בתודעה ואינם קיימים מצד עצמם, אז היא חופשייה לחלוטין. אז שום פגם לא מוצא מקום. אין קרקע לחיכוך, לכאב, לצער. אין קרקע לנבוט עליה. מה זה אומר? זה אומר שהסבל שלנו, שהמתח, שהחיכוך, שאי הנחת, נובטת על קרקע של האמונה שדברים הם אמיתיים. כל עוד יש אמונה שדברים הם אמיתיים, אי נחת תמשיך לצמוח. אם אנחנו רוצים ורוצות לשרש מהעומק את אי הנחת, אנחנו צריכים, או מומלץ, אף אחד לא צריך כלום, אבל מומלץ, אני ממליץ, נגרג'ונה ממליץ, לעקור מן השורש את האמונה שדברים אמיתיים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שנייה, כקצת מהצד. יש לטיצ'ינג בדרמה, thank God, שכך הוא המצב, יש כל מיני רמות, ודיברנו על זה באחת הקבוצות בהקשר של העצמי. לא תמיד ההשקפה שהכל הוא ריק, שאתם שמים לב שאני מאוד בקטע שלה, אבל לא תמיד זה הדבר הנכון להגיד או לעשות. לא תמיד, אוקיי? רוב מספר שהוא היה ב-9-11, הוא היה בבוסטון, שנדמה לי שהיה שם איזה מטוס גם, נכון? אוקיי, אז הוא היה בבוסטון ב-9-11, והתרסק שמטוס, לא התרסק אלא פוסק וכו'. ואז יום אחרי זה היה סנגה גאדרינג, ואחד מהמשתתפים אמר, טוב, זה הכל ריק. אוקיי. זה לא תמיד. שיש בזה משהו, זה יכול להיות נבון. זה יכול להיות נבון להכניס את ההשקפה הזאת. אבל לפעמים צריך, אם מישהו מכם יבוא אליי ברעיון אישי, ויספר לי על כאב או קושי שיש לו, והתשובה שלי אליו, כן, תראה שזה ריק. עכשיו, אולטימטיבית זה נכון. אולטימטיבית זה ריק, ולא רק זה, גם אם אנחנו יודעים לראות ריקות בצורה מיומנת, זה גם מאוד יעזור, ומאוד יקל על זה. אבל לפעמים אנחנו צריכים גם להכיר, לעשות מקום לרמות אחרות, כמו שלפעמים אנחנו צריכים להכיר ולעשות מקום להרבה דברים שקשורים בעצמי. ומאוד לאהוב הרבה דברים שקשורים בעצמי. לא תמיד הלימוד של אנה אתה הוא הדבר הנכון to plug in. וככה גם לא תמיד הלימוד של ריקות הוא הדבר הנכון to plug in. כן, כאשר אנחנו מיומנים בו, מיומנות בו יותר ויותר, אז הוא כן עוזר בכל מישור ובכל רובד. אבל פשוט יש הרבה טיצ'ינג אחרים שהם גם חשובים, גם הכרחיים. לאט לאט אנחנו מעבירים את התובנה הזאת של ריקות דרך כל מיני רבדים של הקיום שלנו, והיא משחררת אותם אחד אחרי השני. כן? לאט לאט היא נספגת לכאן ולכאן 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 ומשחררת יותר ויותר אזורים. אבל זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. זה מאוד נדיר שמישהו, פום, מבין הכל בבת אחת. וגם אז צריך זמן לספוג. ככה, to rub it in. לא בטוח שזה ייקח 45 דקות, השיחה הזאת. יכול להיות שתיקח קצת יותר, מכין אתכם מראש. נושא גדול. איך אפשר להבין ריקות? איך אנחנו יכולים להיות במגע עם הדבר הזה, שההבנה שלו והידיעה שלו יש לה כוח משחרר כל כך דרמטי, שאלפי שנים של מסורות בודהיסטיות ענקיות, ענקיות, בעיקר מהיאנה וואג'ריאנה, בחרו בזה כעניין הגדול שצריך להבין. איך אפשר להיות במגע עם הדבר הזה? אני אמנה 4 דרכים. הראשונה אמרתי עליה משהו כבר. הראשונה היא, והיא מתייחסת בעיקר לעצמי, וגם אחרי זה אפשר לעבוד איתה בדרכים על דברים אחרים, אבל זה כאשר אני באמת מסתכל או מסתכלת בצורה בהירה, ממוקדת ונוכחת על העצמי, אני מאוד אתקשה למצוא אותו. אני מאוד אתקשה למצוא אותו. למעשה אני לא אמצא אותו בשום מקום. המחשבות, תרגלתם מהנתה, נכון? המחשבות הן היו שלכם, עשו מה שאתם רציתם, הם שירתו אתכם בהכרח, הם יכלתם לשלוט בהם, לא? המחשבות הן לא אני. הגוף, הרגשות. אם אני מסתכל על עצמי מאוד מקרוב ועושה בחינה מדוקדקת של עצמי, מאוד יתקשה למצוא עצמי שם. דרך אחת. זה נכון לגבי כל הדברים, אבל דרך שנייה שעליה לא דיברנו בכלל ואני גם לא אדבר, לא מתכנן לפחות, זה שימוש בהיגיון. יש מסורות שבהן זה מאוד 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 חזק, מסורות טיבטיות מסוימות, שבהן אתה דרך ניתוח הגיוני של המציאות מגיע למסקנה הגיונית שעצמי הוא דבר בלתי אפשרי. ולא רק עצמי הוא דבר בלתי אפשרי, שזה לא באמת יכול להיות קיים כמו שהוא נראה. זה בלתי אפשרי שזה יהיה קיים כמו שהוא נראה. ויש, אני מתרגל עם שני ניתוחים מהסוג הזה, שיש להם רקע מאוד עתיק במסורת, ויש עוד רבים, שעל ידי ניתוח הגיוני, אתה פשוט מבין לעומק, או מבינה לעומק, שזה פשוט בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי שזה באמת, זה באמת קיים מכל מיני סיבות. אני כמעט מתפתל להגיד אותנו, אבל אני לא אתפתל. השלישית, והיא אפשרות שאני רוצה מאוד לכבד אותה, היא תובנה אינטואיטיבית. תובנה אינטואיטיבית, שקשה למדוד אותה מאוד, מטבע הדברים, אבל הרבה, אני חושב שיותר אנשים, הרבה אנשים, אני חושב, במיוחד round here, יש איזושהי תובנה אינטואיטיבית לגבי ריקות. יש איזושהי, מישהו קורא שיר, אני זוכר, בזמנו קראתי את אני יודע, לפני 15 שנה קראתי את צ'ואנגצה. או אנשים קוראים איזה שיר, פוגשים איזה משהו, פוגשים מישהו, ותובנה אינטואיטיבית מסוימת לגבי הריקות של כל הדברים, לגבי העובדה שזה, זה לא באמת זה. זה לא באמת זה. It's a fabrication. זו הבנייה של התודעה. תובנה כזאת מתחילה להיות נוכחת, במידה כזאת או אחרת. יכול להיות שהיא תישאר דומה לכל החיים, יכול להיות שהיא תתעורר מתישהו, יכול להיות שהיא תעשה שינוי ברגע שהיא אינטואיטיבית. אני חושב להרבה אנשים יש תובנות כאלה שלאו דווקא מהדהדות מהרמון, אני חושב למעט אנשים יש תובנות כאלה שממש יש להם מומנטום. אבל לכבד את מה שנמצא שם מהבחינה הזאת. משהו עמוק בי אגב מאמין שאם אתם יושבים פה אז יש משהו מזה. אין לי הנמקה הגיונית לדבר הזה, אבל I trust that. והדרך הרביעית שאותה הדגשנו בריטריט הזה, זה לראות שהכל הוא ריק משום שהוא מפוברק. משום שהוא מובנה, נבנה על ידי התודעה. משום שהוא בדוי במידה כזאת או אחרת, במידה כזאת או אחרת, לאו דווקא לחלוטין, במידה כזאת או אחרת. משום שהוא התהוות מותנית, שמותנית באופי של חוויה, באופי של תודעה, ושהוא לא אמיתי בפני עצמו. ולזה אני אכנס, כי על זה כבר דיברנו, ואני רוצה to rub it in a bit more, ולהטמיע כמה תובנות שיכולות לבוא משם. ומשהו מעניין אגב לגבי הדבר הזה, זה לא כל כך קשור, זה קשור, אבל זה לא קשור בצורה מאוד הדוקה לחוויה מדיטטיבית מסוימת. זה יותר קשור לדרך שבה אנחנו מבינים ומבינות את החוויות המדיטטיביות שיש לנו. אתם מבינים ומבינות את הכוונה שלי? אני לא מדבר פה על סוג מסוים של חוויה מדיטטיבית, שאו שיש לך אותה או שאין לך אותה, ואם תגיע אליה מגניב לך, ואם לא אז בסה. אני לא מדבר על זה. מה שאני מדבר עליו זה דרך שבה אנחנו יכולים ויכולות להבין את מה שיש בחוויה המדיטטיבית שלנו. עכשיו ודאי, הרבה תרגול מעמיק מאוד עוזר, אבל, והרבה חוויות מדיטטיביות עמוקות, מיטיבות, מאוד מאוד עוזרות ומאוד חשובות, אבל הן לא העניין. העניין הוא ההבנה. אני יכול להעיד על עצמי בהקשר הזה שכשהגעתי לפגוש את רוב, אז הגעתי עם חוויות מדיטטיביות. אני התרשמתי מהן, לכל הפחות. וגם הוא התרשם. והאמת היא שבלימוד איתו, מצד החוויה לא קרה כל כך הרבה. קרה הרבה, אבל לא כל כך הרבה. מצד ההבנה קרה הרבה, ממש הרבה, וזה עשה שיפט מאוד משמעותי. אוקיי? אז ודאי, סמאדי חשוב, חוויות מדיטציה חשוב, אבל ההבנה, זה מה שאנחנו נשענים עליו פה, נשענות עליו, והיא צומחת לאט לאט. אז נחזיר לחנות. שנייה. הצבענו שוב ושוב במהלך הריטריט על כך שכאשר החוויה של השתוקקות, האחזות, מאבק חזקה, דברים נראים כמוצקים. העצמי נראה כמוצק, דברים נראים כמוצקים. הדרך שבה אנחנו מסתכלים, מסתכלות על עצמנו, חווים וחוות את עצמנו, יכול להיות מאוד שונה בזמנים שונים, בהתאם לכל מיני נסיבות, ודיברנו על זה היום בקבוצות. זה לא רק המוצקות של העצמי שמשתנה, זה גם האופי והסוג המסוים של העצמי שאני חווה או חווה, שמשתנה בהתאם לנסיבות, למשל בהתאם למצב רוח. אם יש המון מטה בחוויה, אם יש המון מטה בחוויה, האופן שבו אני אסתכל, יראה, יחווה את עצמי בצורה מאוד מיידית, לא דרך מחשבה, בצורה מאוד מיידית, היא אופן די מחמיא. העצמי הוא ממש אחלה. אני מרגיש ממש אחלה כשיש הרבה מטה. או אם יש הרבה letting go, או אם אני שוהה במדיטציה של מרחב למשך זמן מה. התחושת העצמי תתרחב, תעשה מאוד נעימה, והאופן שבו אני אחשוב על עצמי יעשה מאוד מאוד מחמיא. אם תשימו לב למחשבות שלכם, שבאות אחרי, למשל, חוויות כאלה, הן יהיו מחשבות די אופטימיות לגבי מה אתם הולכים לעשות ואיך החיים שלכם הולכים להיראות. בדרך כלל. תחושת העצמי שנוצרת עקב או במסגרת החוויות האלה, או אגב כשאני נפגש עם מישהו או מישהי שמסתכל או מסתכלת עליי באהבה. כשאני נפגש או נפגשתי עם מישהו שמסתכל או מסתכלת עליי באהבה, אז תחושת העצמי, היא תחושת נעימה, נקרא לה. מחמיאה. אם אני מסתכל או חושב או חושבת על עצמי בתוך חוויה מורכבת יותר בתוך סיטואציה של כעס, בתוך סיטואציה של לחץ, בתוך סיטואציה של פחד. פחד. It's a big one. בתוך סיטואציה של פחד, אם אני חושב וחושבת על העצמי שלי, הערכה שלי, התחזיות שלי, התחושה שלי לגבי מה זה, מי אני, ומה הולך לקרות איתי, הולכת להיות מאוד מאוד שונה. הולכת להיות מאוד 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 שונה. אז התחושת העצמי שלנו היא גם עולה ויורדת בהתאם להאחזות והשתקקות, ועל זה הסתכלנו הרבה בריטריט הזה, והיא גם האופי שלה והצורה שלה נבנית בהתאם לכל מיני גורמים. אמונות, מצבים רגשיים, השפעות תרבותיות. כמה מכם מרגישים שהם חווים דין וחשבון לאלוהים במובן הכי פשוט של המילה? אולי חלקכם כן, הרבה מכם לא. אם היינו חוזרים 300 שנה אחורה לאיפשהו באירופה, היו יותר ראשים, בין אם מתוך כנות ובין אם מתוך פחד, עושים ככה. I don't know. ההשקפה שלנו לגבי עצמנו מתעצבת על ידי כל מיני גורמים. דעות לגבי עצמי, מה שהתקשורת אומרת לנו, God forbid. ואנחנו אינטואיטיבית מאמינים. אנחנו אינטואיטיבית מאמינים להשקפת העצמי הזאת. נעימה, לא נעימה, אהובה, לא אהובה. אנחנו לא שוקלים באופן ביקורתי. האם אני מסתכל או מסתכלת באופן נכון על העצמי שלי, ואיך זה גורם להרגיש, ולכן האם זו השקפה או דרך טובה או נכונה להסתכל על העצמי שלי או לא. לעתים רחוקות אנחנו עושים את הבחינה הביקורתית הזאת, והרבה יותר, לעתים הרבה יותר קרובות אנחנו פשוט נאיבים. אנחנו אומרים, כן, זה אני. וכשאני אומר זה אני, מה שאני מתכוון זה, יש לי את האמונות האלה והאלה, יש לי את הפחדים האלה והאלה, את מידת האהבה כלפי עצמי במידה הזו והזו, אני שם את כל הדברים האלה ביחד, מסתכל מפה על פה ואומר, זה אני. אז העצמי, האופן שבו אני חווה את העצמי, מותנה על ידי התכנים שהתודעה שלי מסתכל לדרכם. אוקיי? ולכן, הדבר הכי חשוב בעולם, זה הדרך שבה אנחנו מסתכלים ומסתכלות. זה הדבר הכי חשוב בעולם. גם כלפי עצמנו, גם כלפי אחרים. כשאנחנו מסתכלים על אחרים או על אחרות, זה עובד אותו דבר, כן? אנחנו מסתכלים, מסתכלות עליהם, דרך ההשקפות, הדעות, העמדות, שאנחנו מאמינים בהם באופן נאיבי. אז דרכי ראייה שונות, בונות מציאויות שונות. כשאני מסתכל על העולם, מסתכלת על העולם דרך מטה, הרבה מטה. העולם נראה מאוד אחרת. אם תעשו תרגול מטה אינטנסיבי, או מי מכם שעשה תרגול מטה אינטנסיבי, אחרי כמה ימים או כמה שבועות, יש הרבה יותר אהבה שניכרת בעולם, בדברים, דרך הדברים. לא רק, הלוואי ואתה תהיה שמח, הלוואי ואת תהיה חופשייה מסבל. לא רק זה. גם בתוך הדברים כבר ניכרת הרבה יותר אהבה. העולם נראה אחרת כאשר אני מסתכל ומסתכל לדרך מטה. שלא לדבר על העצמי. כאשר אני מרגיע את ה-letting go, פשוט על ידי, כמו המדיטציה של אילן חטא בצהריים, מה קורה אם אני אומר, טוב, אני לא זוכר מה בדיוק ההמשך, אבל טוב, אין בעיה. אין בעיה. Bowing to that. אוקיי, טוב, אין בעיה. כאשר אני מסתכל על הכל כטוב, אין בעיה, העולם נראה אחרת. העולם נראה אחרת. בן הזוג שלי נראה אחרת, על פי הדוגמה שלי נתנה בשיחה על החופשה. קשיים נראים אחרת. זמן נראה אחרת. נכון? שמתם לב אם אתם מנסים ומנסות להגיע לאנדור? לא לאנדור, ניקח מקום אחר, מנסים לנסות להגיע לעבודה ויש פקקים ויש לחץ ואתם חושבים אולי מה הבוס שלכם יגיד עליכם, whatever, כמה הזמן נעשה דומיננטי, נכון? אני כל 20 שניות מסתכל בשעון של האוטו, הוא לא מכוון אבל אתה יודע לחשב, אתה מסתכל בשעון של האוטו וכל שנייה, מתי זה יעבור, מתי זה יעבור, תחושת הזמן נעשית מאוד לוחצת, מאוד דומיננטית, נכון? שימו לב לתחושת הזמן בדרך חזרה מהריטריט. האם זה באמת יהיה כל כך משנה? אם תגיעו ב-6 ו-20 או 20 ל-7? באמת, זה כל כך משנה. ומה קורה לתחושת הזמן? כאשר, טוב, אין בעיה. תחושת הזמן משתנה. אלמנט מאוד בסיסי של הקיום, תחושת המרחב משתנה. התחושה של מי הוא האחר. אתמול קיבלתי אישור על זה, אז אני אומר, אבל אתמול בישיבת הצוות, שאלנו, מישהו אמר, מאוד, מאוד, בתבונה, בצורה מאוד מדויקת, אני מרגיש עכשיו שתחושת העצמי שלי היא נמוכה מהרגיל, ב-30-40 אחוז. יותר מעובררת מהרגל. ואז השאלה הייתה, אז איך אחרים נראים לך? והתשובה הייתה, יפים. אחרים נראים יפים. אוקיי? אז כאשר יש פחות השתוקקות ויחזות, העולם נראה אחרת. וכשאני כועס או מתוסכל, העולם נראה אחרת. כשאני הולך למוסך ומרגיש שאני צריך להגן על עצמי, העולם נראה אחרת. עכשיו, שאלה מעניין איתי, אז מה אני ומה העולם באמת? איפה על הספקטרום הזה זה הנקודה שבה, אוקיי, אז כשיש X פחד או Y letting go ו-Z מתה, שם זה באמת. ואם יש יותר letting go, אז זה כבר לא באמת, כי אני כאילו שקוע למדיטציה, ואם יש יותר פחד, אז זה כבר לא באמת, כי אני בפפנצ'ה. מה מהם זה באמת? באמת? מה מהם זה באמת? מי אני באמת? אל תגלי להם. מתרגלת של טנור מור. אני באמת, אוקיי? אני עכשיו מסתכל על עצמי. האם הדרך שבה אני מעריך מי אני עכשיו, בזמן שאני נותן שיחה, היא יותר או פחות אמיתית מהדרך שבה אני מעריך מי אני כשאני מתבאס על עצמי כש... לא יודע, שבת הזוג שלי כועסת עליי, או היא אין יותר אמיתית מהדרך שבה בת הזוג שלי רואה אותי וחושבת עליי, אין יותר אמיתית מהדרך שבה אתם רואים אותי עכשיו. האם כשאני מסתכל על עצמי, זאת האמת, וכשאתם מסתכלים עליי, זה לא האמת. I don't know, אני לא יודע. האם יש איפשהו את היהל האמיתי שמסתובב ראשון ומחכה שמישהו יראה אותו? אני לא חושב, אני לא חושב. יש את זה, כמו שאני רואה את זה עכשיו, יש את זה, כמו שאתם רואים את זה עכשיו, יש את זה, אם אפשר עדיין להמשיך לקרוא לזה את זה, which is highly questionable, אבל לצורך השיחה, יש את זה כמו שבת הזוג שלו רואה אותו, יש את זה כמו שאלוהים רואה אותו, if you like, הבודה, המורים שלו, מי מהם זה אני? שני פקטורים. אחד, העולם והעצמי נבנים מבחינת אופיים בהתאם לדרך הראייה, והדברים שאנחנו מכניסות לדרך הראייה הזאת. שתיים, המוצקות שלהם, הסולידיות שלהם, התחושה של כמה זה באמת קורה, תלויה בהשתוקקות והאחזות. למשל, אני רוצה להיכנס בדלת לישיבת מדיטציה, ואני ממש מפחד שתהיה ישיבת מדיטציה מחורבנת, כי השם ישמור מה לי בישיבת המדיטציה הקודמת, המחשבה, אני הולך לישיבת מדיטציה, והתחושה של ישיבת המדיטציה תעשה נורא דומיננטית. אם יש שם פחות השתקקות, פחות האחזות, ומין בסדר, מרגיש בסדר, אז אני אפילו לא ממש יחשוב על זה שאני נכנס לישיבת מדיטציה, אני פשוט יגלוש לאולם, וייתן לחלונות להדהד. ושוב שנייה, למה זה חשוב? זה חשוב כי סבל אי נחת נבנה, נשען על תחושת מציאותיות. סבל או אי נחת נבנה ונשען על תחושת מציאותיות. כשאני מתרגל או מתרגלת מיינדפולנס, או מתרגל או מתרגלת עם תודעה פתוחה מאוד, סמאדי, זה מאוד נראה כאילו אני מתקרב ומתקרבת למציאותיות של הדברים. זה יכול מאוד להרגיש ככה. וזה תרגולים, זה תרגולים מעולים, תמשיכו לעשות אותם. אני ממש לא, ממש לא, זה מה שאני... אבל, אני רוצה להוסיף להם טוויסט. בסוף אני אסביר אותו יותר. אבל האמת היא, האמת האמיתית יותר, שכל דבר, כל דבר תלוי באיך אני רואה או רואה אותו. כל דבר הוא מטבעו ריק מקיום עצמי. הוא תלוי באיך אני רואה או רואה אותו. אנחנו מדברים על להיות עם הדברים כמו שהם, נכון? אבל האמת היא שאין הדברים כמו שהם. לא בקטע של לבאס. זה מאוד טוב להשקיט שנייה את ה... את המחשבות ולהיות עם הדברים בצורה יותר חשופה, אבל גם שאני בצורה יותר חשופה איתם, הם לא כמו שהם. כי שמתם לב אולי שכשניסיתם לתרגל בפעמים שונות עם הדברים כמו שהם, אז איך שהם היה מאוד שונה בין הפעמים האלה. כשניסיתם לתרגל איתם כמו שהם שאתם כועסים, או שניסיתם לתרגל איתם כמו שהם שיש הרבה מתח, כמו שהם הפך להיות מאוד מאוד אחר. אז מה זה כמו שהם? הם כל פעם אחרים. הם אחרים, למה? בהתאם למידת היחסות ובהתאם לדרך הראייה. האמת היחידה, היחידה שאני יכול להגיד על קיומו של משהו, הוא שהוא תלוי בדרך הראייה. בסופו של דבר, בקצה הסקאלה של התרגול הזה, האמת היחידה שאני יכול להגיד על משהו, על מישהו, זה שהוא תלוי בדרך הראייה. לא. לא, יש twist in the tail. Very intelligent, בריטריט הבא. מתלבט אם להכניס את זה, מה השעה? Later, או לעולם לא. דרך אחרת או דרך נוספת להגיד את הדבר הזה, זה שבמובן מסוים אנחנו בוראים, יוצרים, מפברקים, בונים, את המציאות שאנחנו חווים וחוות. דרך ההשתוקקות וההיחזות שלנו, דרך ההשקפות שלנו, אנחנו בוראים מרגע לרגע, משנייה לשנייה, את החוויה שאנחנו חווים אותה כמציאות. אני שנייה לא אומר בזה, אין שום מציאות, זה הכל מיינד, משתי סיבות. א', המיינד לא אמיתי, thank you. המיינד עצמו, התודעה שמפברקת את הדברים האלה היא לא אמיתית. תודעה שבונה את הדברים האלה היא לא אמיתית. ב', זאת תהיה הגזמה. זאת תהיה הגזמה מבחינת הדרמה, להגיד, זה בכלל, אין פה כלום. אין פה כלום. מבחינת הדרמה, בשפת דרמה, לזה יקראו ניהיליזם. הדרמה, הבודה מדבר עליה כדרך האמצע. דרך האמצע היא דרך האמצע בין קיום לאי-קיום. אוקיי? לטעון שדברים הם קיימים, זו... זה ציטוט של הבודה. לטעון שדברים הם קיימים, זו קיצוניות אחת. לטעון שהם אינם קיימים, זו קיצוניות אחרת. אוקיי? לטעון שהמציאות אכן קיימת כפי שאני רואה אותה, זו הגזמה, זה לא נכון. היא קיימת כפיברוק, קיימת כאשליה. אבל להגיד שאין בכלל מציאות, זו הגזמה. זה לא נכון. לא שהתודעה שלי עכשיו... ממציאה, מקרינה אתכם, כמו ברקו, ואני מדבר להקרנה של ברקו. ודאי שלא. ודאי שלא. Thank God, אתם שם. אני מת עליכם. עכשיו, עצמי הזה, מי יודע? נגיע הביתה. יש אנשים שזה מייצר אצלהם אולי עכשיו, אולי במהלך הזמן, מידה של אשמה. כי כאילו יש תחושה של אני בורא או בורא את המציאות הזאת וסובלת ממנה, אז אם אני סובלת, אז אני גם בורא את המציאות וגם סובלת, זה לא מספיק שאני אשמה בזה שאני סובלת, ועכשיו אני אשמה גם במציאות וגם בסבל, יופי. אוקיי, סבבה, אז לפעמים יש תחושה של אשמה. שני דברים להגיד על זה. אחד, התודעה שמפברקת את המציאות היא גם לא אמיתית, ולכן לאשמה אין בסיס. I know that's far out. שתיים, יותר קונבנציונלי, תודעה תמיד מפברקת. כל תודעה בונה, כל תודעה מפברקת. תמיד, כל עוד יש חוויה, יש פיברוק. למעשה, כשאין פיברוק, אין חוויה. כשאין פברוק, אין חוויה. כל חוויה היא במידה מסוימת מפוברקת. אז תלמידה שלי לפני כמה חודשים שאלה אותי, יש את הדבר הזה, אני לא יודעת אם זה פברוק או לא. אם את חווה אותו, זה פברוק. כל מה שאת חווה, הוא במידה מסוימת פברוק. עכשיו אני הולך להגיד על זה עוד, כי אנחנו כן נעים לכיוון של פחות פברוק, שזה אחלה, אבל הדבר אולי יותר חשוב בסופו של דבר להבין, זה שכל דבר שאני רואה, חווה, חובה, הוא פברוק, וככל שאני מושקע או מושקעת בו יותר, ככה הפברוק יעשה יותר אינטנסיבי. ואת זה אמרנו בערך 300 פעם, אז אני מקווה שזה התחיל להיות מובן, אבל מה שאני מפברק או מפברקת עבורי, זה גם מה שאני מושקע או מושקעת בו. אם אני מדמיין בן אדם מסוים, אומר לי דברים ואומר לי כמה אני לא בסדר, את הבוס שלי למשל, זה כי אני מושקע או מושקעת בדימוי עצמי של להיות מועסק או באמונה מסוימת בקיומו של הבוס שלי ובמה הוא או whatever. מה שאני מפברק זה מה שאני מושקע בו. אז הבודה אמר, אני מצאתי את זה, זה ציטוט שתרגמתי מרוב, ומצאתי את הדברים האלה של הבודה בדרשה של המהיאנה. אז אם אכפת לכם מהדברים האלה, יכול להיות שזה הבודה של המהיאנה, שזה סיפור קצת אחר, יכול להיות שזה גם הבודה של התרוואדה והמהיאנה צוטטו את הבודה של התרוואדה, אבל אולי לא. אז אם אתם האנשים שאכפת להם הדברים האלה, זה היה בשבילכם, מהמבטים שלכם, אני לא מזהה אף אחד. מי זה אכפת? I know what about you. אז הבודה, אחד מהם אמר, כל זהו אשליה. כל זהו אשליה. את זה אני, זה כן, יש בקנה מפאלי. כל זהו אשליה. ואז הוא מוסיף. אם אני מסתכל ממש טוב על חומר, על גוף, הגוף והחומר הם כמו גוש, הוא כמו גוש של קצף. הוא לא באמת קיים. כמו קצף, הוא אשליה. אני מנסה לגעת בו, הוא לא שם. ודנה, התחושה של נעים לא נעים, כמו בועות אוויר. התפיסה, אני מסתכל, אני רואה משהו, אני מזהה אותו, זו תפיסה, זיהוי. התפיסה היא כמו מיראז', כמו תעתוע, כמו חיזיון, איך אומרים, איך מתרגמים מיראז'? חיזיון תעתועים. זה כמו חיזיון תעתועים. הסנקרות, הפעולות המנטליות שלנו, הכוונות שלנו, המחשבות שלנו, הם כמו עץ או גבעול, שאם אתה פותח אותו, אתה לא מוצא שם כלום. אין שם כלום באמצע. וההכרה, ההכרה, עצם מרגע לרגע לדעת משהו, לראות משהו, להרגיש משהו, הכרה, הכרה, consciousness, knowing, knowing, היא תעלול של קוסמים. היא תעלול של קוסמים. היא גם אשליה. גם התודעה שיודעת, שחובה את העולם הזה, גם היא התהוות מותנית, גם היא לא קיימת באמת. דברים כמו זמן, דיברתי על זה שאנחנו לוקחים כנתון, גם הם התהוות מותנית. איינשטיין אמר, זמן הוא אשליה שהתמצקה. אשליה עיקשת. זמן הוא אשליה עיקשת. כי תובנות שלו כפיזיקאי, הוא הבין שזמן הוא יחסי. אנחנו חווים אותו כמוחלט, חושבים עליו כמוחלט, מרגישים אותו כמוחלט, אנחנו חושבים, אני חווה עכשיו שנייה, בטח אתה חווה את אותה שנייה, בטח את חווה את אותה שנייה. Not so. הזמן הוא יחסי, מצד איינשטיין הוא יחסי בהקשר לפקטורים פיזיקליים. מצד הדרמה הוא יחסי בהקשר לדרך ראייה ולפקטורים מנטליים. פקטורים מנטליים משנים את חוויית הזמן. זמן הוא לא אמת, זמן הוא חוויה. כמו העצמי. אין עצמי, יש חוויית עצמי. אין זמן, יש חוויית זמן. תחושה של בלי מציאות מאחוריה. עכשיו, אמרתי שזה לא ייקח 45 דקות. תודה. Thank you. אוקיי. אבל אתם עדיין איתי. פחות או יותר. ככל שיש אתם, ככל שיש אני, עדיין ביחד. כשהבודה דיבר על השורש של הסבל, מה מוביל לסבל, לפעמים הוא אמר השורש של הסבל זה השתוקקות ויחזות. פוש אנד פול, מתח, מאבק, מה שדיברנו עליו גם אנחנו כדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו ורואים את העצמי ביחס אליו, תופעות ביחס אליו. לפעמים הוא אמר, לפעמים בקונטקסטים של טיצ'ינג יותר מורכב על מה שנקרא התהוות מותנית, שמאוד נוגע במה שאנחנו מדברים עליו פה, הוא אמר, מה שבאמת בונה סבל, חבר'ה, זה תעתוע, תעתוע. המילה בפאלי היא אביג'יה, מתרגמים אותה הרבה פעמים כבורות, אבל תעתוע זה, לדעתי תרגום יותר טוב, כי אביג'יה זה בעצם ראייה לא נכונה, אוקיי? זה פלטה, זה לא, וויג'יה זה כמו וידאו, כמו ויז'ן, ראייה, שפות אנדו-אירופיות הן קשורות. אז כשהבודה מדבר על הוידאו, הוא מדבר על תעתוע, הוא מדבר על בעיה בראייה. למעשה, בחלק מהסוטרה של מהיאנה, בפרז'נה פרמיטה סוטרה, אז בסוטרות על החוכמה של מהיאנה, הם מתרגמים את זה, אחד התרגמים האיומים, האיומים ביותר שפגשתי, מתרגמים את זה כקטרקט. תודה לך, אדוארד קונזה. באמת, תרגום היום, אבל יש בו משהו, יש בו משהו מאוד נכון. זה עיוות של הראייה. אביג'יה, עיוות של הראייה. אני קורא את זה קטרקט? באמת אמר את זה? כן, באמת אמר. אוקיי. אז כשהבודה מדבר על אביג'יה, במובן העמוק ביותר, הוא מדבר על ריאליזם, האמונה שדברים הם אכן קיימים, אכן אמיתיים. האמונה שכן, אתם קיימים, יושבים שם, מסתכלים עליי, אני רק אומר את זה, מתחיל להילחץ, בניגוד להם, לעמדה הרבה יותר מעודנת, שאומרת, אני רואה אתכם, אתכן, אתם רואים ורואות אותי, אבל אני לא בדיוק באמת שם. אני שם כחוויה עבורכן, כראייה עבורכן, אבל אתה רואה אותם זווית מסוימת, את רואה אותם זווית מסוימת, את רואה אותם זווית מסוימת, אני רואה אותם מזווית אחרת, מה מהם הוא אמיתי? אף אחד מהם הוא לא אמיתי. אז מה יושב פה בעצם? I don't know. אין את זה האמיתי שיושב פה, יש פה הרבה פרספקטיבות. עכשיו, לנו כאנשים, שנייה עוד סוגריים, אתם קולטים למה קשה להבין את זה? זה מאוד קאונטר-אינטואיטיב, מאוד קאונטר-אינטואיטיב. האינטואיציה שלנו כאנשים זה להניח שיש משהו אמיתי. בין השאר מתוך הרגל, מתוך תעתוע, מתוך אמונה, בין השאר מתוך פחד. אנחנו מחפשים קרקע. מחפשים קרקע, מחפשות קרקע. אני אגיד עוד על פחד והקורלציה עם זה. אז אני רוצה ללכת לעוד אזור. אנחנו נוטים ונוטות לייצר קרקע בכל מיני דרכים, בכל מיני מקומות. אזור אחד שבו אנחנו מייצרים ומייצרות קרקע, או תחוש, כשאני אומר קרקע אני מתכוון לאמונה במציאותיות. אנחנו מאמינים במציאותיות של אני ואחר. למשל אני בתוך ריב, אוקיי? אז אני מאמין שאני ואי בתוך ריב, ואי חייבת להשתכנע במה שאני חושב, כי הוא האמת, ואז קרקע המציאותיות שלי מונחת על מה שאני חושב ועליה והצורך שהיא תאמין לי. ממש קרקע המציאותיות ממש מחורבנת. יש קרקעות הרבה יותר טובות, אבל הן עדיין תעתוע, הן עדיין אשליה. למשל, התחושה שהגוף הוא אמיתי. אני יושב במדיטציה, ופה אני מדבר, אני אתחיל לצייר קשת של חוויות מדיטטיביות, ולפתוח שאלה גם כלפי המציאותיות שלהן. אוקיי? זה ריסקי, I know. לפני זה אני אגיד, ואני אחזור על זה עוד בהמשך בצורה יותר עמוקה, זה שאני אומר שהם לא אמת, זה ממש לא אומר שהן לא חשובות. זה ממש לא אומר את זה. או שהן לא משהו שממש שווה לטפח. אני בכלל לא אומר את זה, אני פשוט אומר שהן לא אמת. אז למשל אני יושב עם הגוף ומשתיק קצת את הפפנצ'ה, את המחשבות המטורפות. הזדמנות טובה, אתם יכולים לעשות את זה, יש לנו עוד זמן. ואני נמצא עם התחושה של הגוף. לפעמים אני יכול להאמין או להרגיש שהגוף הוא באמת אמיתי. אבל האמת היא שהוא לא. האמת היא שגם הוא תלוי בדרך הראייה שלי. עובדה שהוא נראה ומרגיש מאוד אחרת בסיטואציות מאוד שונות. אני יכול או יכולה להרגיש כאן ועכשיו הוא מאוד אמיתי. אבל גם תחושת העכשיו, גם תחושת הכאן, תחושת המקום, היא גם קונסטרוקציה מנטלית. היא גם קונסטרוקציה מנטלית. אם היה לנו חודש, הייתי נכנס לזה. אני יכול או יכולה להרגיש שהאמת מאחורי הדברים זה רשת התנאים. יש המון תנאים שהובילו אותי לפה, ועכשיו אני יושב ויושבת פה יחד איתכם, וכל זה זה תנאים ונסיבות. לא רע, חשוב, יקר ערך, משחרר באופן עמוק. לא אמיתי לגמרי. לא אמיתי לגמרי. אני יכול או יכולה להרגיש שאהבה היא הקרקע האמיתית של הדברים. ואני מאוד אשמח אם תפתחו את הראייה והתחושה שאהבה היא קרקע של דברים. מאוד אשמח. מאוד. יהיה מאוד טוב לכולנו. אבל גם היא לא אמיתית. היא לא אמיתית. גם היא תלויה בדרך הראייה. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים האלה? רק כדי להציע ריח של משהו. רק כדי להציע ריח של משהו. או תחושה של משהו. או לשתף באש שנמצאת פה ואולי תפגוש אש שנמצאת שם. הראייה שכל זה, כל זה, כל זה הוא ריק לגמרי. תחושת העכשיו, המקום, כל זה הוא ריק לגמרי. זה יופי לפנים מיופי. זה התרגשות שאין לתארה. לא רק בפעם הראשונה, לא רק פעם אחת. כל פעם. זה פתח ליופי שהוא ענק, הוא ענק, הוא ענק, הוא אינסופי. ואני רוצה להגיד משהו על הקשר בין זה לאהבה. ובכלל, אני אתחיל משהו יותר פשוט, הקשר בין זה לכל המצבים היפים שתיארתי קודם. המצבים היפים שתיארתי קודם, וכאילו קצת ביאסתי אותם כי אמרתי שהם לא אמיתיים, חלק ממה שהם עושים, חלק מהסיבה שהם כל כך טובים וכל כך חשובים, היא שהם מרגילים אותנו לעמוד על מקום שיש בו פחות מציאותיות, פחות קרקע, ולהרגיש מאוד מאוד בטוחים ובטוחות שם. כשאני יושב בכנות לאורך זמן במדיטציה של מרחב או במרחב של אהבה, דברים נראים פחות מוצקים. אני מתחיל או מתחילה להתרגל לחוסר מוצקות. אוקיי? זה פחות מפחיד. זה מתחיל להיות פחות מפחיד. וככל שזה פחות מפחיד, יותר קל לגשת לשם. וככל שיותר קל לגשת לשם, סופרייז, סופרייז, יותר אהבה, יותר רוחב, נכנסים לתמונה. למה? כי אהבה תלויה בראייה של ריקות. מביאה ראייה של ריקות ותלויה בראייה של ריקות. מישהו או משהו שאתם באמת אוהבים. תחשבו על משהו או מישהו שאתם באמת אוהבים. אתם באמת יכולים להגיד מי הוא או מה הוא. מה שאנחנו באמת אוהבים, באמת יקר לנו, הוא אינסופי. הוא אינסופי. הוא מעבר ליכולת שלנו להגדיר אותו. הוא נראה. אנחנו רואים אותו. אני אחזור הביתה, אני אראה את בת הזוג שלי. אבל אני יודע שיש שם עוד אין סוף שהוא מעבר ליכולת ההבנה שלי אותו. היא נראית, אבל אין לה גבולות כמשהו אמיתי. זה מבע של ריקות, וזה מביא אהבה. זה פותח את הדלת לאין סוף אהבה. אין סוף התאהבות אפילו. אגב, התאהבות לא חשוב. אז מדיטציה בהקשר הזה, מה לעשות איתה? אני רואה שאתם דוחים לאט לאט. בסדר, we're coming to an end. לא במובן הקיומי, במובן של השיחה, גם במובן הקיומי. Why not? מדיטציה. למה לעשות את זה בעצם? חוץ מזה, זה מגניב וכיף. למה עוד בהקשר הזה, בהקשר שאנחנו, שאני אומר אנחנו, אני מתכוון אליי, לפחות נראה לך, זה מה שאתם חושבים, אבל לא חושב. You know. אז אז מדיטציה יכולה להיות מסע של גילוי, גילוי של איך דברים מתהווים ולהבין למה הם מתהווים כך ולראות אותם כלא באמת אמיתיים. מילים יותר אטרקטיביות, אני מקווה, זה גילוי של דרכי ראייה משחררות, שכל דרך ראייה כזאת מגלה לנו תחושת עצמי אחרת, ותחושת מציאות אחרת, אוקיי? לחשוב על מדיטציה, להבין מדיטציה כך. כשאני מסתכל כך, עכשיו, מדיטציה גם משחררת מסבל, כן? אבל את זה אני לא טורח להגיד, כי אני כזה מניח שאנחנו בקטע. אז מדיטציה משחררת מסבל, אבל חוץ מזה, חוץ מזה, אם אנחנו רוצים גם להשתמש בה, לשחרר אותנו מסבל, גם ברובד הזה, עמוק, 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 עמוק. אם אנחנו רוצים להשתמש בה גם כך, אנחנו יכולים להשתמש בה כניסוי, אולי אפילו ניסוי רדיקלי, בלבישת, אימוץ, דרכי חוויה וראייה שמאפשרות לנו תחושת עצמי ותחושת אחר שונות. אוקיי? אחרי שאת מתרגלת חודש מטה והכל נראה לך כמו אהבה, כל העולם נראה כמו מוצף באהבה, וזה מה וזה הדבר המרכזי שקיים בו, זה מאוד קשה להאמין אחרי זה שזהו, העולם הוא משהו, הוא חומר, הוא דברים שמתנגשים אחד בשני, הוא אטומים כמו מכוניות מתנגשות בלונה פארק, וזה העולם. אני הולך לפה, מתנגש בך, אומר לך משהו. זה לא אמין. זה לא אמין. ראיתי את העולם אחרת. או אני, זה רק הפחד שלי ממה יקרה בעתיד. או ההורים שלי שעשו לי ככה וככה. זה לא אמין יותר, ראיתי עצמי אחר. אוקיי? ניסוי בדרכי ראייה משחררות, שיש הרבה מטה, איך העצמי נראה, איך העולם נראה. שיש הרבה letting go, איך העצמי נראה, איך העולם נראה. שיש הרבה כעס, איך העצמי נראה, איך העולם נראה. גם. דרך ראייה, גם דרך ראייה. סיים. מהבחינה הזאת, 100% מטה, 100% כעס, סיים. בונה עצמי, בונה עולם, מאפשר תובנה, סיים. עכשיו, עוד שאלה או סוגיה, לסיים איתה. אם דברים לא באמת קיימים כמו שאני רואה אותם. אם כשאני מסתכל עליכם, אני יודע באופן עמוק, שמה שאני רואה הוא רק מראית אחת, מבין אינסוף מראיות אפשריות, ומה שאתם לעומק, הוא מעבר ליכולת שלי להגדיר אותו. האם זה אומר שדברים לא חשובים, או שדברים כן חשובים? מה זה אומר על החשיבות, על המשמעותיות של דברים? עכשיו, אני אומר את זה בין השאר, כי יש זרמים בדרמה שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב. תרגולים מאוד אינטליגנטיים, מאוד עמוקים, מאוד טובים. זרמים בדרמה, שזה מה שאמורים. הכל ריק, לא באמת קיים, ולכן, לא חשוב. בוא נעזוב את כל זה, כל זה סמסרה. ביי. I'm going the other way. אוקיי, אחלה. מאוד עוזר לפעמים. שנים השקעתי בזה. לא רע. לא רע, לא מדהים. לפעמים מדהים. לפעמים רע. או אולי זה אומר שאם אני מסתכל עליך, או עלייך, או על העולם, או על עצמי, ואני רואה את זה בדרך אחת, וזה יכול להיראות באינסוף דרכים אחרות אפשריות, אולי האינסופיות של הדברים לא אומרת שהם חסרי ערך, אלא אומרת שהם קסומים באופן אינסופי. שהם אינסוף. שהם מעבר ליכולת שלי להגדיר אותם, לתחום אותם, ולכן מצביעים על משהו, או מקרינים משהו, שהוא מדהים באופן יסודי, תהומי, מטלטל, באיך שאני מסתכל עליהם, בגלל שהם ריקים מקיום עצמי. בגלל שאני רואה, כשאני מסתכל כך, זה נראה כך, כשאני מסתכלת כך, זה נראה כך, כשיש פחות היאחזות, זה נראה אחרת. בגלל שאני יכול לראות את זה באינסוף דרכים, זה אינסופי. ואם זה אינסופי, זה קדוש, זה קסום. וכשאני, זה אופק רחוק. אופק רחוק. כמה זמן אנחנו בתוך השיחה? שעה ורבע לתוך השיחה? מה זה? אני מקווה שחצי מרגישים ככה, בעוד שהחצי השני. Thank you. אז... מה היה המשפט? מה הייתה ההתחלה שלנו?
אופק רחוק.
אופק רחוק? לא, היה משהו לפני, משהו על ריקות? אני לא זוכר. אה, זה. לא, אני בזה, אני בזה, don't worry. שני דברים, כמה דברים, או הרבה דברים יכולים לקרות שאני יכול לראות לעומק שזה לא באמת קיים. אחד, אני יכול לראות שזה אינסוף, וכשאני רואה שזה אינסוף, רואה שזה אינסוף, אין לי ברירה אלא to bow. אין לי ברירה אלא להשתחוות בפני זה ולהגיד, "Fuck, that's amazing. אני לא, אני לא יודע מה זה, אבל וואו." שתיים, לאט לאט, לאט לאט, וזה מבטל את השניות או את ההעדפה למה שאולי בריטריט הזה נחווה כחוויית עצמי וחוויית אחר מעובררת. בריטריט הזה, ומסיבות מאוד טובות, ואני חושב, לכו עם זה לגמרי, אנחנו נתנו העדפה ודרכים לעברר את חוויית העצמי, לרקח אותה, לעברר את חוויית המציאות, לרקח אותה, איך? הפחתת היאחזות, הפחתת היאחזות, בום, קסם, מעברר את חוויית העצמי, מעברר את חוויית האחר. שוב, שוב ושוב לעשות את הקסם הזה עד שלומדים להאמין בו. שוב ושוב לעשות אותו, מיליון פעם עד שלומדים להאמין בו. מתישהו לומדים להאמין בו, אי אפשר להתפקח יותר, אבל אולי צריך מיליון פעם, I don't know. אחרי שדברים נראים כמפוברקים עד תומם, והעניין הזה, הסיפור הזה שדיברתי עליו, מובן, thoroughly, מובן לעומק, מובן ביסודיות, you rubbed it in, אז העדפה, אז איך אני אגיד את זה? עצמי גס, מבואס, מטלטל, אחר מוצק, הוא לא פחות קסום, הוא לא פחות קדוש. אתה לא בואינג פחות, משתחווה פחות בפני האירוע הבלתי אפשרי הזה, מאשר בפני האירוע הבלתי אפשרי של עצמי מעוברר רך, הרבה אהבה, אחר מעוברר רך, הרבה אהבה. שניהם מצביעים לאינסוף. How should I say it? שניהם בלתי אפשריים, שניהם קסומים? Divine? כחוויה? אז רק להגיד כסיכום, אתם לא צריכים או צריכות לעשות שום דבר עם הדבר הזה. יש לכם את ההנחיות, איתם תעשו, איתם תרגלו. אם מה שאמרתי לכם, אתם לא צריכים או צריכות לעשות שום דבר. אם זה ידהד למשהו ומשהו ירגיש שהוא נמשך בפנים, trust that. תבטחו בה, תבטחו במשיכה הזאת, תנו לה לפעפע, להוביל. תנו לתשוקה הזאת, in a way, להדהד בכם. אם לא, או במקביל, אם לא, סליחה, אז אחלה, no problem, יש עוד הרבה דארמה around, טובה. אם כן או לא, ויש ביקורת עצמית, לא, אני לא שלי, ביקורת עצמית, נו מה? זה עובר לאט לאט, זה מחלחל לאט לאט, זה מהדהד לאט לאט. וזה אפשרי לנו, רק להגיד, מילה אחרונה. זה קשה. אבל אתם אינטליגנטים, אנשים אינטליגנטים, נשים אינטליגנטיות, עם מסירות, עם אהבה, עם רצון, עם להביא את האינטליגנציה לשם ולברור בקפידה. זה אפשרי? זה זמין? תודה.